מי זה רשע ורע לו? זה רשע שהוא גם, אין לו נקיפות מצפון. הוא כבר התמכר אל הרע. טוב, אולי ניתן דוגמה מ... נגיד, מהתמכרויות. אז אדם שלקח פעם אחת איזשהו סם, יש לו נקיפות מצפון, וואי, מה עשיתי, זה לא טוב, קח עוד פעם, הפעם השלישית או הרביעית, זהו, כבר המערכת פרוצה, והוא מכור. אין לו כבר התנגדות, כבר הוא איבד את הנקיפות מצפון, אין לו התנגדות. רשע ורע לו. אז אלה שתי קצוות. באמצע נמצאים יותר קרובים. צדיק ורע לו, ורשע וטוב לו. מי זה צדיק ורע לו? זה מי שהוא מדבר. צדיק ורע לו זה אחד שהוא צדיק. הוא נמשך אל הטוב, אבל הוא לא שונא לגמרי את הרע. יש בו עדיין איזה רשים. אין לו איזה דחייה גמורה, כמו דוד המלך. אין לו... כאן יש דפים, נראה לי, לא? תן, תעביר לו. אין לו... מה? לא, 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 זה לא בינוני. הצדיק ורע לו הוא לא בינוני. הצדיק ורע לו הוא נמשך אל הטוב, אבל הוא לא גירש לגמרי את הרע. הוא לא נלחם בו לגמרי, הוא לא כמו דוד המלך. עדיין יש בו איזה רשימו של הרע, כלומר, מדי פעם עוברת בו איזה מחשבה, מדי פעם, או כשהוא רואה דבר מרע, הוא לא נבהל מזה, הוא לא נרתע מזה, הוא בסדר, זה כאילו מחפד, משהו כזה. ורשע וטוב לו, זה אחד שעושה מעשים לא טובים, אבל אחרי זה ליבו נוקפו. הבינוני, הוא אפילו, הוא טיפוס חמישי כבר. הבינוני זה טיפוס שהוא עולה אותה ליבו מחשבות רעות, לא כמו הצדיק ורע לו שיש לו איזה רשימו, יש לו מחשבות רעות באופן ממשי, והוא מצליח להתגבר עליהם. הוא נלחם ונאבק ומצליח, מיד הוא ידבר על זה, הוא נלחם ונאבק ומצליח, אבל הם עולות בצורה ממשית. כשהוא, נגיד ככה, הצדיק וטוב לו, נגיד בוא ניקח את מידת הכעס, הצדיק וטוב לו לא כועס, הוא פשוט לא כועס, אין לו את זה. אין לו את ה... הוא מתוקן לגמרי בדבר הזה. הצדיק ורע לו, הוא גם לא כועס, אבל אי אפשר להגיד שלא עבר לו בפנים איזה... הבינוני... הוא כל היום צריך לעבוד על עצמו ולכעוס. יקעס, סור, סור לכעוס, זה עבר. כל הזמן, הוא כל הזמן במלחמה, ומדי פעם גם בורח לו. מדי פעם יש לו איזה... כיוון שאני משתדל להיות בינוני, מנסה. אתמול היה לי, הייתי צריך להגיע לאיזה מקום, משהו עזוי לגמרי. איזה מקום, היה צריך לספק לי איזשהו אישור, כניסה כלשהו למקום מסוים, ו... בדרך כלל עובד, אישורי כניסה אתה מקבל אותם, אתה צריך להגיע לאיזה מקום, אז הם צריכים לספק לך אישור כניסה. וגם, או באינטרנט, לא יודע מה קרה להם, ממש שנות ה-70, צריך להגיע למקום, צריך לקחת אישור, צריך ללכת לבנק, לשלם לבנק, אתם יודעים כמה שנים לא הייתי בבנק? מי הולך לבנק היום? הכל באינטרנט, הכל ב... צריך ללכת, אין אפשרות לשלם את זה באינטרנט, ללכת לפקיד ממש. יש בני אדם כאלה, פקידים, ולחזור בזמן ותיזוז. אמרתי לעצמי, אבל אל תיכעס. ולא הצלחתי. הגעתי לשם הזה, נתתי איזה נזיפה. אמרתי לה, מה זה צריך להיות? מה, אתם פה חסדים על הזמן שלנו? כמובן, לא צעקתי חלילה, לא... זה, אבל בלב, אמרתי לעצמי, זה מה שאמרת שלא תעשה, את זה עשית. אז זה בינוני, הוא כל היום מתמודד. אז דוד המלך עליו השלום, שהוא אהב טיפוס לצדיקים, הוא גירש את הרע לגמרי, שונאת, אוהב את התורה, נמשך אל התורה וכו'. וזהו לפי שהוא מדרגת חסיד, כמו שאמרו על נפשו, שומר נפשי כי חסיד אני, וכן אמר וליבי חלל בקרבי. אבל אין זה שווה לכל נפש. כי אין כולם כדוד, שהפך ליבו רוח הבהמית המוטבע בטבע האנושיות לשנות טעמה, ותאהוב ותחפוץ את האהבה אל השם יתברך לבדו. דוד המלך עשה את זה, הוא הצליח, אבל היה לו כאלה חיים. הוא הצליח. אני אספר לכם סיפור ששמעתי על הרב גוטסמן. זכר צודיק לברוך, אתם יודעים מי זה? הרב גוטסמן, אתה יודע מי זה אלי? שמעת עליו? הוא היה ראש ישיבה כאן בירושלים. ברח לי שם הישיבה, משהו התלמוד, באר התלמוד אולי, משהו כזה. והוא כתב ספרים, זה נקרא קונטרס השיעורים. כחולים כאלו, תכלת. והוא היה השיעורים הכי בהירים שנכתבו אי פעם על ידי ראש ישיבה. גאון עולם הוא היה. גאון עולם ממש. והוא, שמעתי את הסיפור הזה בניחום אבלים, הייתי אצל... ניחמת אבלים אצל חבר שלי, שאימא שלו נפטרה והאימא הייתה המזכירה שלו. של הרב גוצמן, עשרות שנים. הרב גוצמן נפטר. הרב גוצמן, אתם בטח מכירים אותו מהסיפור שהוא בא לנחם את פרופסור אומן, שהבן של פרופסור אומן נהרג במלחמת לבנון, אז הוא, הראשונה, הוא בא לנחם אותו וסיפר לו איך הוא במלחמה, הוא ברח מהנאצים, הנאצים רדפו אחריו ביער, והנאצים תפסו את הבן שלו והרגו אותו, את הבן שלו מול העיניים שלו. אז הוא אמר, כמה הייתי משלם כדי שהבן שלי ימות כחייל בצבא הגנה לישראל. זה הסיפור הידוע. וגם יש סיפור, הסיפור הידוע עליו שהוא היה, הוא היה מגדל שיח בכניסה לישיבה, והיה משקיע אותו. הכרת הטוב לשיח שבו הוא הסתתר והציל את חייו. אז פעם הרב גוצמן אמר לאישה שהלכתי לנחם שהיא נפטרה, הוא אמר לה, אני, אין לי עניין של כבוד. אין אצלי את המקום, זה עקור אצלי בנפש. היא אומרת לו, למה? הוא אמר לה, אני קיבלתי את הכבוד הכי גדול בעולם, ואחרי זה עברתי את ההשפלה הכי גדולה בעולם, שאדם יכול לעבור בעולם, וברגע שעברתי את שני הדברים האלו, זהו, זה כבר, זה שרוף אצלי המקום. מה הכבוד הכי גדול? הוא היה פעם, לפני המלחמה, הוא הגיע לכנסיית אגודת ישראל, היה צעיר, הוא היה בן 19, אמרו, והרב חיים עוזר גרוז'ינסקי, שהיה ראש כל בני הגולה, הרב הכי, כמו הרב הראשי לכל יהדות פולין, הוא ביקש שהוא יגיע, כי הוא מאוד מאוד החזיק ממנו, והוא טיפה איחר. טיפה איחר, ונגיד, כאן היה שולחן הכבוד, פה היה הקהל, והוא נכנס משם. אז כשרב חיים עוזר ראה שהוא נכנס, הוא נעמד. רב חיים נעמד, כל השולחן כבוד נעמד, כל השולחן כבוד, כל הקהל נעמד. והוא כולה בן 19, והוא נכנס במקום הזה. זה הכבוד הכי גדול שאדם יכול לזכות לו, שרב חיים יעמוד לכבודך וזה, והביזיון הכי גדול זה שהרגו לי את הבן מול העיניים. זאת אומרת, אחרי הטלטלה הזאת, אין לי. אפשר לכבד אותי, אפשר לבזות אותי, זה לא, לא, אני, הסיפור הזה אין אצלי. אז הנה דוגמה לאדם שעקר את יצר הכבוד והגאווה מליבו. אבל זה כתוצאה או בגלל מערכת חיים סוערת מאוד של השואה וכו'. גם דוד המלך, כן, היה עבר מערכות חיים מאוד מאוד מסובכות, היה ממזר בחזקת ממזר 28 שנים, ותוך כדי הטלטלות האלו הוא באמת עבר כזה מצב שהוא הצליח לעקור לחלוטין לגמרי את היצר הרע מליבו, הוא לגמרי מושלח אל השם מדבר. כשאתה הולך במדבר, צמא, בלי מים, אתה מרגיש שאתה עוד רגע הולך למות, ושם אתה פוגש את הקדוש ברוך הוא, זה פוגש אותך במקום אחר. לא כל אחד הוא דוד המלך. אז אם כך נשאלת השאלה, אז באיזה מובן שייכת אהבה ויראה אצלנו? אצל דוד המלך, אהבה, הוא פשוט אוהב את הקדוש ברוך הוא. הוא אוהב את התורה, הוא נמשך, הוא זה, הוא רואה רשעים, הוא שונא אותם, הוא לא יכול להסתכל על העיניים, הוא כאילו, מעצמו. אבל בפנים, זה כמו שאנחנו מכירים, אנשים שאוהבים, לא יודע מה, אוהבים איזה מאכל, להבדיל, אוהבים, למה נמשכים לזה? דוד המלך הוא, בסדר, כאילו, לפחות, אנחנו לומדים תורה, זו סוגיה מעניינת, אבל מדי פעם, טוב, בוא נעשה הפסקה, כוס קפה, רגע, טיפה, זה נכון, יש. דוד המלך שים אותו על לימוד תורה, הוא לא יכול לקום מהשולחן. אז זה הוא, מה איתנו? הוא אומר, אדמו"ר הזקן, לא כולם יכולים להיות כמו דוד המלך, כי אין כולם כדוד, שהפך ליבו, רוח הבהמית, המוטבע בטבע האנושיות, לשנות טעמה ותאהוב ותחפץ את האהבה אל השם יתברך לבדו. וזהו, מן הנמנע. וכל הרוצה לבוא בפתח שער זה, מחו עלי בשמיה, צוחקים עליו בשמה. אתה רוצה להיות כמו דוד המלך? אתה רוצה להיות עם, מה, אתה בא להסתלבט? צוחקים עליו בשמיים. ואין זה כי עם פנייה גדולה, פנייה גדולה, הכוונה גאווה גדולה, שרוצה שיהיה טוב לב תמיד, שתאירב לנפשו מיני העבודה שטענו גיהיה באהבת הטוב ושנאת הרע בטבע. באבטן, אומרים לאדמו"ר הזקן, אתה רוצה לכבוד חוויות, כל תפילה נהיה בדבקות עצומה, וכל עבירה אני ארגיש את הרחוק ממנה. אדוני, מה זה? זה לא אתה. אומרים בחב"ד, בחסידות, שהתפקיד של האדמו"ר הזקן בספר התניא, זה ליצור אצלנו, הגדרה של הבינוני זה אדם בעל מודעות עצמית מפוקחת. הוא יודע מצוין מי הוא. ומשם הוא עובד. הוא לא שוגה באשליות שהוא איזה עבריין גדול מצד אחד, אבל גם הוא לא שוגה באשליות שהוא איזה צדיק. הוא אומר, אני יודע בדיוק מי אני. מודעות עצמית מפוקחת למצב שלו. אז אם אדם בא ומתיימר לעבוד עבודה שהיא לא שלו, אז אומרים לו, אדוני, אתה גאוותן. טוב, אז מה העבודה שלנו? אתם איתי? זה מעניין אתכם? רק אתה ענית, מה זה אומר על השאר? אבל עיקר העבודה בדעת השורה במוח, שיכבוש את ליבו רוח הבהמית, וללחום מלחמת השם כל ימיו על פי התורה. שמעתם? עיקר, אני קורא את המשפט הזה עוד פעם, עיקר העבודה בדעת השורה במוח, זה לכבוש את ליבו רוח הבהמית, להתגבר. זה מה שביקשו מאיתנו. לא להתהפך, לא להתהפך אלא להתקפיה. להצליח להתגבר. שיהיה לנו מספיק כוח, למרות שאנחנו רוצים לדבר לשון הרע, לא לדבר לשון הרע. למרות שאנחנו רוצים ללמד חובה, לא ללמד חובה. למרות שאנחנו רוצים לאכול מאכל לא בריא, לא לאכול מאכל בריא. להתגבר. להיות גיבור. ולקחת בחשבון שהקרב הזה זה קרב לחיים. משתנה, בסדר, כי האדם משתנה, אולי עוצמות טיפה משתנות, אבל המאבק לא נגמר. לא נגמר. ואז יכול להיות שתבוא בליבו גם כן אהבה מבלי שירגיש בה. אם אדם הוא עסוק בלהיות לוחם, יכול להיות שעם הזמן הוא גם לפעמים, לעתים מזומן, ירגיש אהבת השם מתבא, ירגיש קרבה, ירגיש חיבור. בתניה אומר אולי בזמן התפילה, בזמן קריאת שמע, בזמן תפילת נעילה, בזמנים מיוחדים, אבל לא תמיד. איך, מה קורה בתפילת נעילה ביום כיפור? כולם בשמיים. נכון? איך אומרים אצלנו הספרדים? מה הפסוקים, אתה זוכר? הפייטן. איזה פסוקים אומרים בתפילת נעילה? מה? בסוף? לא באל נורא עלילה, בתפילה עצמה. קראתי בכל לב... סוף התפילה, מה אני אומר? קראתי בכל לב, ענני אדוני, חוקיך את צורה, אדם כאילו קורא בכל לב, תפילת נעילה. יוצא יום כיפור, והבינו איני חוזר לנכון, נגיד הביתה, רעבים וכל זה. צריך להקים את הסוכה, טוב, זה קצת קשה. אז הבינוני, מדי פעם, אם אנחנו מוכנים לעבוד, אם אנחנו מוכנים להיות לוחמים, אז מדי פעם גם אנחנו נזכה לאיזה צ'ופר, נזכה להרגיש. אבל הוא מבקש מאיתנו שלא נבנה על זה, שנרצה להיות לוחמים. בוא נתבאס ביחד. בסדר, מבאס, אבל אתה יודע מה הנחמה? שאנחנו עכשיו כולנו כאן יודעים את המקום האמיתי שלנו. ואף אחד לא חי באיזה סרט, שהנה עוד שנייה אני גומר את הזה, וכבר אני כולי דבוק וכולי אוהב, ורק... בוא נהיה ישרים עם עצמנו. זאת עבודה, זה קשה, זה לא קל, העולם הזה מושך, לעולם הזה יש מה להציע, וזה כל הזמן להיות בתשומת לב, להיות במאבק, להיות בהתבוננות, להצליח להתגבר, לפעמים גם לא מצליחים להתגבר, כמו שספרתי לכם מקודם, נכון? נורא רציתי, באמת, אני אומר לכם, אני כבר הייתי בטוח גם, שאני כבר אחרי הסיפור של הכעס, שאני לא כועס, שאני צדיק לעניין הכעס, ואף אחד לא יכול להכיס אותי, ולבושתי אני מגלה בערך פעמיים ביום, שזה לא ככה, שאני צריך להתגבר על הכעס, ואני מקווה שאני רוב פעמים מצליח להתגבר, אבל לפעמים, לא, זה יוצא לי מהפה, זה מילת כעס, גם אם אני מצליח לעטוף אותה מהר מהר בכל מיני עטיפות, אבל אני יודע בלב שזה יצא ממקום כועס. אז בסדר. מודעות מפוקחת. אבל עיקר העבודה בדעת השורה במוח שיכבוש את ליבו רוח הבהמית ללחום מלחמת השם כל ימיו על פי התורה, ואז יכול להיות שתבוא בליבו גם כן אהבה מבלי שירגיש בה. וזהו עבודת מתנה אתן את כהונתכם דהית בריא מהם לכהנה בריש עמוד ד' משהו כזה, לא, במשהו אחר, תכף ריא מהם לכהנה, תכף אני זכר את זה. וזהו שכתוב אצלך וזהו, שכר מצווה בהי על מלאיקה. אין שכר בעולם הזה. אין. שכר מצווה בהי על מלאיקה. אם היה שכר במצוות, מה היינו מצפים שיהיה שכר? השכר יש, שזו סוף שאני אוכל לעבוד השם יתברך בנחת בלי שום קושי. אבל זה לא כך. למעשה יש שכר בעולם הזה. יש שכר, דיברנו על זה בחבורה אצלנו, הוא קצת מווריאציה אחרת. אם היית חייל מצטיין, מה השכר שלך? מה השכר? אז יש מי שיגיד, אם הייתי חייל מצטיין, השכר שאני אתן שבת הביתה. כולם ישארו, שבת אני יוצא חמשוש. זה שכר נמוך. השכר האמיתי זה שיגידו לך, תקשיב, כולם יוצאים לרגילה. אתה הולך להכנה לקורס פקדים. זה השכר. אבל אני... אתה אפילו מתבייש להגיד את זה, אני רוצה, כי אתה מקבל... כלומר, השכר הוא שיטילו עליך עוד משימות, יותר קשות, יותר מורכבות. ואם היית מצטיין בקורס פקדים, להגיד לך, תקשיב, כולם יוצאים לרגילה אחרי קורס פקדים, אתה הולך להכנה לקורס צינים. עוד משימות, עוד אחריות, עוד אפשרות גם לי, יותר להיקשל אולי, וכל זה. וכן על זה הדרך. זה השכר האמיתי העמוק. ואת השכר, זה אחרי 120. אבל בעולם הזה השכר הוא, אם ישנו, אין שכר מצווה. אלא השכר הוא בעצם, אז בוא נטיל עליך עוד משימות. אז בוא נגדיל את האחריות המוטלת על כתפיך. עכשיו, כל אדם רציני, הוא מעוניין להיות במקום הזה. אדם לא רציני, אז תקשיב, אל תוציא אותי לקורס פקדים, תן לי לצאת לחופשה. כשאנחנו היינו בצבא, אז אחד החברים משתתף בקורס ידיעת, היה חידון ידיעת הארץ של צה"ל. חידון ידיעת הארץ. והוא היה בחור מאוד חכם. אז לא רק שהוא זכה במקום הראשון שם, אלא הוא גם נזף בשופטים. כי חלק מהשאלות הם נתנו בתאריכים לועזיים. אז הוא אמר שאין ראוי, הוא אמר להם, דעתי, התשובה היא כזאת וכזאת, אך לדעתי אין ראוי שבחידון צה"ל לידיעת הארץ ישתמשו בתאריכים לועזיים, וזה קרה בתאריך הזה וזה העברי. שאלו אותו. וזהו, אז הוא זכה. אז הוא קיבל ספר, והוא קיבל זה, והיה מגיע לו גם איזו חופשה, והוא ניגש למקשנר. אמר, אני מבקש שכר אחר. אמר, מה? אני מבקש לתת לקורס מתקי. לא הוציאו אותו, יצא. בסדר? אז יפה, זה בקשה לעניין, היא מעוררת הערכה. אבל עיקר העבודה בדעת השורה במוח, שיכבוש את ליבו רוח הבאמת ולכון לכם את השם כל ימיו, על פי התורה. ואז יכול להיות שתבוא בליבו גם כן אהבה, מבלי שירגיש בה. וזו עבודת מתנה. תן את כהונתכם, ביטה בריאה מהמנה, כהנה. וזהו ששכר מצווה בעיל המלאקה, וזה נקרא בחינת עבד, שעושה על פי ציווי המלך, והתבונן בגדולת אינסוף ברוך הוא, על פי תוכחת ישעיהו הנביא עליו השלום, בעבור עמו, עמי לא התבונן בגדולת אלוקים. וזה עוד דבר, שאדמו"ר הזקן חוזר עליו הרבה מאוד פעמים, כסוג של עצה, בסדר? סוג של עצה, והוא כאן, אני חושב, שם את הדגש על האחריות. תראו, הייתם פעם באיזה מקום, תנו לכם פעם להיכנס לאיזה מקום שכאילו סודי כזה, אני יודע מה מקום ככה, איזה בסיס צבאי סודי, איזה מקום, יש מקומות כאלו שאתה נכנס, יצא לי פעם להיות בכזה מקום, יכול לפרט כדי שלא יודע, אבל איזה מקום של אוצרות המדינה, שמוחזקים שם האוצרות של המדינה, חלק מאוצרות המדינה, ארכיאולוגים, מקום כזה, מאוד, אז וואו, אתה מרגיש. אתה נמצא במקום גדול, אתה נמצא במקום ש... מיד זה מקרין על ההתנהגות. אז אם אנחנו מתבוננים מעט בגדולת אינסוף ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא באמת גדול, ממלא כל העמים, מחיה את הכל וכו', והוא הקדוש ברוך הוא נתן לנו אפשרות להיות שותפים איתו. שם אותנו על המגרש של הגדולים, בסדר? שם אותנו על, אתם יודעים מה, אולי אני אתן דוגמה שכן הרגשתי אותה. אני זוכר את החוויה הראשונה בצבא, התחלתי בתור נהג טנק. כולה חיילת בן 19, בסדר, לפני שנה וחצי גמרת רישיון נהיגה על סובארו. פתאום אתה מגיע לצבא, אומר לך, אדוני ייכנס, לא יודע כמה טונים, 20 טון הדבר הזה, לא יודע כמה הוא שוקל. אתה מתחיל לנסוע ולהניע דבר ענק שגם עולה מיליונים, והוא זה. זה נותן לך איזו תחושה, בוא נה, אני חלק מדבר גדול, אני צריך להיות רציני, אני לא יכול לפדח. הלא, זה לא פה, אני אשב עם יד בחוץ וזה, צריך לקחת את זה ברצינות. נכון? לפעמים אני אוהב להסתכל אחרי אימונים שאנחנו עושים, אז אני מסתכל בכל ה... זה כמה עלה האימון. כמה עלה האימון? 5 ימים של גדוד טנקים בצאלים. ימם, שעות מנוע, פגזים, תחמושת. כמה השקיעו בך כדי שתתאמן? 10 מיליונים, דבר כזה עולה. אימון כזה של שריון. לא, אחרי נקים באים, תלבשים, יורים כמה קפצונים. דבר איתכם על טנקים, כן? וכל זה. אתה מקבל איזה אחריות, אתה אומר, בוא'נה, מישהו שם אותי במגרש של הגדולים, מישהו נותן בי אמון, בגיל צעיר יחסית אני יכול לגעת בכלים משמעותיים, יקרים מאוד, אני צריך להצדיק את זה. ככה, אומר אדמו"ר הזקן, צריך להתייחס לעבודת השם. הקדוש ברוך הוא שם אותנו כאן בעולם ונתן לנו, נתן לנו, בגדולתו ואין סופיותו, נתן לנו להיות שותפים באמת במעשה בראשית. וואו. אתה בכלל עסוק בשכר, אתה אומר, הלוואי שאני אהיה ראוי לזה. זה התחושה, הלוואי שאני אהיה ראוי לאמון שהוא נתן לי. מי בכלל מתעסק בלבקש שכר? את מי זה מעניין כרגע? אני רוצה להיות ראוי לאמון שהוא נתן בי, ששם אותי בדור של גאולה, בארץ ישראל, זה הסיפור. תן לי לעבוד. התבונן בגדולת אינסוף ברוך על פי תוכחת הישעיהו הנביא וכו'. ובפרט שלומדים העץ חיים ורואים השתלשלות העולמות מאיתו יתברך כמאמר בדבר השם שמיים נעשו ובריח פיו כל צבעם שהכל נעשו בדיבור אחד כל צבע השמיים וכל הברואים והדיבור הוא כעין נגד בעל הדיבור כי כמה דיבורים יכול בעל הדיבור לדבר וכמה מיני דיבור יש ויש דיבורי חוכמה שמחשב הלב יש דיבורים כמו דקדוק הטבע והמילים שמדברים יש דיבור על מעשה ומעשה ומעשה שונים כי יכולים לדבר אפילו מעשה שטות וכל הברואים וכל צבע השמיים כולם נבראים בבחינה זו האחרון מן הדיבור, וזה נקרא זיו השכינה. בקיצור, הוא מרחיב כאן בעוד שנייה אחת, וכל צבא המשתחווים, שהוא עניין ביטו במציאות מפני השגתם, זו הבחינה המחיה לכל אחד כדי להשיג מדרגתו, שאין כוח ומלך להשיג יותר מזו הבחינה המחיה. אני אסביר את זה במשל. פעם מישהו הראה לי איזה אתר נורא נחמד, שאתה יכול כאילו, זה מין גרף כזה, שאתה יכול לעבור מהדבר הקטן ביותר, ש... זיהו במציאות, נגיד אתה לוחץ, אז אתה מראים לך איזה מין איזה משהו כזה, כלום. אתה עולה טיפה, אתה מבין שאתה רואה איזה עין של איזה וירוס, לא יודע מה, סתם. אתה עולה עוד טיפה, אתה רואה שהוא, אתה רואה את הדבר הבא, אתה רואה איזה תולעת קטנה, עולה עוד טיפה, אתה רואה איזה, ואז אתה עולה עוד טיפה, אתה רואה מגש כדורגל, עוד טיפה אתה רואה עיר, אתה פתאום אתה רואה את כדור הארץ, אתה עולה עוד טיפה, יוצא עוד טיפה, אתה רואה שכדור הארץ הוא חלק מערכת השמש, התמונה האחרונה, זה בעצם התמונה שהטלסקופ האבל ראה הכי רחוק של הגלקסיה. ככה אתה יכול לנוע מי הכי ענק להכי הכי מצומצם, בסדר? זאת אומרת, כל הסיפור הזה, ובאמצע נמצא, היצור היחיד שנמצא באמצע זה אני, האדם, היצור הבוחר. כל זה בשבילי. וואו. וכשיתבונן האדם זה בדעתו, ויכוון וישכיל זאת, הרי שכלו מחייב לאהבה את הוויה, את השם, ולראה מפניו בעולם הזה. כי אם מפני זיו השכינה טיפול אימת המלאכים וחיות הקודש וכל הצדיקים שבגן עדן נהנים גם כן זיו השכינה, על אחת כמה וכמה שיש לאהוב ולראה את בעל הדיבור השורה בתוכו בעולם הזה, והרי הוא אוהב וירא אף על פי שעדיין לא הפך ליבו לשנוא את הרע ולאהוב את הטוב. וזה, בשביל המשפט הזה, הבאתי כאן את השיעור הזה. כלומר, אם היינו מצליחים להפוך את הלב הזה בסדר גמור, אבל גם אם הלב עדיין לא הפוך, וגם אם יש משיכות אל הרע, אנחנו עדיין לא מספיק אוהבים את הטוב, בכל אופן, אנחנו במלאכה שנקראת מלאכת התבוננות. בברסלב מדברים על התבודדות, שזה גם כן דבר חשוב מאוד בדור שלנו, לדעת להתבודד, להתנתק רגע מכל ההמולה, ושאדם יהיה בינו לבין עצמו, ולא יפחד להיות לבד. אבל בחב"ד מדברים על התבוננות, לקחת איזה משהו, להתבונן בו, להתבונן. להתבונן מה הקדוש ברוך הוא רוצה, למה באתי לעולם, מה התכלית של כל הדבר הזה, מה כל כך הרבה אנשים, גם מי שהיה בחוץ לארץ, במקומות הומים, כל מיני רחובות כאלה גדולים, אתה רואה, אתה רואה אלפי 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 בני אדם, הולכים, כולם גויים, כולם גויים, רק אני בן של מלך, יאללה, אתה הולך לסין, מיליונים, כאילו בכלל בלי, עשרות, מיליארדים, מיליארד סיני, אתה מגיע, יהודי אחד מגיע מארץ הקודש, שמסתכלים עליו כאילו לא יודע מאיפה הגיע. זה דורש אחריות. האם זה אומר שאני כבר רק את הקדוש ברוך הוא אני אוהב, ואין לי שום משיכות אחרות? לא. אבל זה מספיקה התבוננות הזאת, אוריאל, כדי לתת לי את הכוח להתגבר בזמן מבחן. איך אני אעשה את הדבר הזה? ואולי רק ניתן, אדמור הזקן בבתניה מביא דוגמה את יוסף. יוסף אמנם נקרא יוסף הצדיק, אבל כנראה היה לפחות שלב אחד שהוא היה בינוני. בינוני. מתי? מה? בדיוק. כתוב, היבוא הביתה לעשות מלאכתו. וחז"ל אומרים, יש מחלוקת בגמרא, האם מלאכתו הכוונה? לעבוד מה שהעבודה שלו. ואז היא באמת תפסה אותו והוא פשוט ברח. ואז הוא צדיק. זה ממש הדמות של הצדיק. כלומר, הוא בכלל עסוק בעבודה שלו, בא מי שלפתות אותו, הוא בכלל לא זה, תופס את שיר קצת המעיל ובורח, נס על נפשו. זה הצדיק שבורח מהרק עם תחווה קשה. אבל יש דעה בגמרא, מלאכתו זה עבירה. זה בא לעשות את העבירה. ואז מה? מלחמה. 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 צד אחד, נער בן 17, בודד, עזוב, משפחה שלו נטשה אותו. יש לו את כל הסיבות בעולם להיכשל. והוא לא מצליח להגיד, לא, הוא נמשך לזה. מצד שני, דמות דיוקנו של אביו נגלית לו. פתאום הוא נזכר באבא. הוא אומר, ואולי, כן, הוא רואה פתאום איזה חלום שהשבטים הולכים להירשם על האורים והתומים, והוא לא יהיה שם. וכן על זה הדרך. מאבק! חזן אומרים שבמאבק הזה האצבעות שלו רעדו, ויצא לו טיפות של זרע מהאצבעות, נכון כתוב, ויפוזו זרועי ידיו, מידי רועי אבן ישראל משם אביר יעקב, נכון? ככה יעקב מברך אותו, ויפוזו זרועי ידיו, הכוונה מהאצבעות של הידיים. אכן אומרים שיוסף הצליח אותו 12 ילדים, היו לו רק שניים, כי 10 ילדים כאילו יצאו לו מהאצבעות, מאבק אדיר. אבל הוא מצליח להתגבר. זה מספיק. תראו שיש שם פסוקים, יש שם פסוקים שיוסף אומר אותם, שהם פסוקי התבוננות. מה הוא אומר? נכון? איך הולך הפסוקים שם? ואת אומר אל יוסף, שכבה ימי, ויאמר אליה יוסף, הן אדוני, לא נכון, אין אדוני, לא נתן את כל אשר בידו לי, ולא חסך ממני מאומה, כי אם אותך באשר את אשתו, ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי להשם. הוא מסביר את זה, הוא מסביר את זה לא למה, היא מעניין אותה. הוא מסביר את זה לעצמו, הוא אומר איך, הוא מתבונן, הוא אומר איך אני אהיה כפוי טובה, איך אני אעשה רעה תחת טובה, איך אני זה וחטאתי להשם. זה פסוקי התבוננות שמספיקים לו, לא כדי לא להימשך, אלא כדי להתגבר. זה מה שמבקשים מאיתם. להיות גיבורים. מישהו גיבור, שם על עצמו אפוד ונשק ויוצא למלחמה, הדמור הזה כן מבטיח שבדרך יהיה לו תחנות תדלוק של מתנות. הוא ירגיש הזדהות, ירגיש התקדמות. לא כל הזמן אתה נלחם את אותו קרב. אבל הבינוני, הוא לא מפחד להיות עובד. והוא לא נמאס לו לעבוד. והוא כל הזמן שואף לגדול ולצמוח. והוא יודע שהוא גם יכול ליפול, אבל הוא תמיד קם ולא מוותר. בסופו של דבר, זאת האהבה והיראה שלו. אם אצל דוד המלך אהבה ויראה זה ממש מילות של אהבה, אני אוהב את השם יתברך, יראה אני זה. אצל הבינוני, תיקחו את המילים אהבה ויראה, תתרגמו אותם להזדהות, שייכות באהבה ואחריות ביראה. שנזכה לזה, אחי ורעי, נעמתם לי מאוד. שבוע הבא יד כיסלב, יהיה פה התוועדות רצינית ביותר, עם מיגונים והכל. בעזרת השם. איש בא לי עדר.